הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שלום בית, בנושא סגנונות של ויכוחים בין בני האדם. שיעורנו לרפואת אילן בן מלכה, רחמים קלמון בן שמחה אלין, לרפואת אילן מלכה חיה בת רבקה, לרפואת חיה צירלה בת רזיה, ולרפואת דליה בת אורה, ולהצלחת שמעון בן אודליה. בני האדם לא פעם מתמודדים עם סגנונות שונים של ויכוחים בינם לבין עצמם. בואו ונתחיל עם תיאור מקרה. בעל ואישה סובלים בחודשים האחרונים מבעיות במערכת הקשרים ביניהם. הבעל, כמו הרבה גברים אחרים, לא מרגיש בנוח לדבר על הקשיים שיש לו, על ההתמודדויות, על הרגשות, אבל הוא מתחיל להבין שאין ברירה, חייבים לדבר. השיחות האלה בלתי נמנעות. לכן הוא ניסה באיזשהו ערב אחד לדבר עם רעייתו על הנושא, והוא מתחיל בגישה חיובית, רוח אופטימית. הוא אומר לה שהוא חושב שכן, אפשר להסתדר טוב יותר, אפשר יותר לשפר את מערכת הקשרים. הוא היה קצת מתוח, הרגיש מופתע מעצמו שיש לו כזו גישה, אבל מצד שני הוא מרוצה מהיוזמה שהוא נוקט, ומהעובדה שהוא מדבר על כך. אשתו קצת מופתעת מהגישה של בעלה, והיא אומרת לו, גם אני מאמינה, המצב יכול להשתפר. ואז היא אומרת לו, אבל בכל אופן, אתמול בערב, כשהיינו אצל ההורים שלך, יכולת קצת יותר לתת לי יחס, ולא רק לתת יחס לאמא שלך, לאבא שלך. אם אתה באמת רוצה לשפר, אתה צריך להשתנות. אז הוא כועס עליה. הוא אומר לה, היית חייבת להזכיר לי מה קרה אתמול בערב? ואז שניהם נכנסים אל כמה דקות של שקט, הוא קם והוא הולך לחדרו. מנקודת המבט שלו, של הבעל, אשתו הייתה ביקורתית שלו לצורך. ולכן הוא רק מגיב לביקורתיות שלה, ובעיניים שלו זוהי אשמתה שאנחנו בני זוג לא מצליחים לשפר את המצב. כך הוא חושב לעצמו, כך הוא מדבר עם עצמו. האישה ראתה שהוא קם והולך. היא הרגישה את המתח, לא היה נעים. ואז היא אומרת לעצמה, הוא כנראה לא רציני, הוא לא באמת רוצה לפתור את הבעיות. הרי איך אפשר לפתור את הבעיות בעינינו, אם אני לא יכולה לומר מה שמטריד אותי? אם כן, זוהי אשמתו שלא מצליחים לשפר את המצב בינינו. כך היא מסכמת לעצמה את המצב. כל אחד מהשניים היה באותו אירוע ומתרגם אותו בצורה שונה. ישנן מספר רגישות שליליות שיש לבני אדם שמובילות אותם למשברים במערכות הקשרים והתקשורת בין האחד לשני. ישנה גישה אחת, גישה לא יעילה, גישת האמת. כל אחד מרגיש שהוא יודע בדיוק את האמת. הדעה שלו היא המדויקת, היא הנכונה. האישה מאמינה שהיא יודעת את האמת. היא אדם שיודע לדבר על בעיות. הוא בעלה לא יודע לדבר על בעיות. עובדה, הוא קם והולך, הוא לא מוכן לדבר. אני צודקת, אני יודעת את האמת. הוא הרי לא משתף פעולה. הוא מכריז ואומר שהוא רוצה שהמצב יהיה טוב יותר, אבל הוא לא עקבי. ולכן הוא לא אמיתי. הוא מבחינתו חווה את הדברים בצורה אחרת לגמרי. אני פועל בצורה הנכונה, אני פועל בצורה היעילה. הרי אני באמת רוצה לשפר את המצב. אני באמת רוצה לדבר על הדברים. אבל למה? למה היא כל כך תוקפנית? אני באמת רוצה לשפר. וכל אחד רואה את האמת, את חלקי המציאות, והופך את האמת הזו לאמת מוחלטת. הרי זוהי אמת יחסית. והזוגות שמצליחים לנהל תקשורת יעילה, יש להם גישה אחרת במוח. יש להם גישה שאומרת שהאמת של כל אחד היא אמת יחסית. הוא באמת מרגיש שהוא רוצה לשפר את המצב. היא באמת מרגישה שהיא רוצה לשפר את המצב. הוא באמת מאמין שלעורר תקווה ולהתחיל לייצר חוויות חיוביות, זה ישפר את המצב. הוא יודע את האמת. הוא יודע מה הדבר הנכון לעשות. היא באמת מאמינה שאם נדבר על הבעיות, אז נפתור אותם. לכל אחד יש את האמת שלו. אבל זוגות שמצליחים לנהל מערכת יחסים בריאה, תקינה, הם לא חיים במונחים של מי צודק, מי טועה, אלא הם מבינים משהו אחר. האמת היא יחסית ולא מוחלטת. במקרה הזה, האיש צריך להבין גישה חדשה. האמת של האישה, אם מדברים על בעיות, כך פותרים אותם. האישה צריכה לקבל את האמת של האיש. אם נשפר את המצב רוח, אז נוכל להתקדם באווירה הטובה והנעימה של הבית. מי הצודק? מי הטועה? זוהי שאלה שהיא כולה טעות אחת גדולה. אין לשאול מי הצודק ומי הטועה. יש לשאול מה עושים עם הגישות השונות. יש כאן גישות שונות שאי אפשר להסתתר מהם. אי אפשר להחביא אותם. אי אפשר להתעלם מהם. הדבר הנכון לעשות הוא, גם אם שני בני הזוג מאמינים באמת ובתמים עם כל הלב, שהם יודעים מהי האמת לגבי מה שיכול לשפר את הקשר כדי לחיות יחד בשותפות, יש לתת מקום לכל אחת מהגישות. הבעל יכול לומר לאשתו, אני מבין שקשה לך ואני רוצה לפתור את הבעיות שמפריעות לך. יחד עם זאת, כן הייתי רוצה שנמצא את הזמן לדבר עליהם. לא כל היום, לא בזמנים לא מתוכננים. ודאי, נדבר על הבעיות, אבל נמצא זמנים כדי ששגרת החיים שלנו לא תיפגע ויהיה דגש יותר על חוויות חיוביות במהלך היום. נמצא זמנים שבהם מדברים על בעיות, נחלק אותם לגורמים, פרטים, כל פעם בעיה אחת, נתעסק בפרטים מסוימים. זוהי הגישה של הבעל בשותפות עם הגישה של האישה. האישה יכולה לומר לבעל, אני שמחה שאתה רוצה לשפר את המצב רוח. אני שמחה שאתה מאמין שיכול להיות טוב יותר בינינו. יחד עם זאת, יש דברים שמטרידים אותי. כן, הייתי רוצה למצוא זמנים שבהם נוכל גם לשפר את המצב רוח, גם לראות שיש תקווה ועתיד טוב יותר, וגם זמנים מסוימים לדבר על הבעיה. כך האישה עם הגישה לא מונעת מבעלה את הגישה שלו, את זווית הראייה שלו, לא מוותרת על שלה. יש כאן מקום לשתי הגישות. זוהי הנחיה בריאה יותר שנותנת מקום לצרכים, לזווית הראייה של שני הצדדים. ישנה עוד גישה לא יעילה בתוך מערכות היחסים בין בני האדם. גישת המניעים. כל אחד מאמין שהמניעים שלו הם המועילים יותר, הם ההגיוניים יותר, הם הבריאים יותר. המניעים שלי אמיתיים, המניעים שלך הם רעים, הם לא הגיוניים. הבעל והאישה מדברים ביניהם, הבעל אומר לאשתו, אני מאמין שנוכל להסתדר טוב יותר, שנוכל לשפר את הקשר. האישה אומרת לו, נכון, צודק, גם אני מאמינה. אבל בכל אופן, למה אתמול בערב התעלמת ממני והתייחסת יותר להורים שלך? הבעל מפרש את הערה, את הביקורת של אשתו, כלא מתאימה. בעיקר שהוא מנסה לשפר את המצב רוח. הוא רואה את המניעים שלה, היא נקמנית. היא שומרת עינה, היא לא יודעת להתגבר. היא כמו ילדה קטנה. היא שומרת יותר מדי את הכאב בלב ולא יודעת להתאפק. לא אמרתי שלא נדבר על כך, אבל למה? למה היא מגיבה בצורה כזו? היא כנראה נקמנית. אגב, לא רק היא. יש לי עדויות והוכחות שהדבר הוא כבר עובר דורות במשפחה שלה. הרי אני מנסה כל כך לשפר את המצב ולאזן את האווירה, והיא חייבת לתקוע מקל בגלגלים? כנראה שהיא נקמנית. יש לו את הגישה שהוא מבין את המניעים שלה. הוא מנתח את מה שקורה בתוך נפשה. האישה לעומתו. היא אומרת שההערה שלה היא מוצדקת. עד רבה, היא פעלה בצורה נכונה. היא רוצה לפתוח את הכל כדי לפתור בעיות, בלי להתעלם מההתנהגות המרגיזה שלו, כדי שהמצב ישתפר. היא הייתה בטוחה שההתנהגות שלה היא באמת התנהגות בוגרת, אחראית, רצינית. היא לא רוצה לבקר אותו. היא רק רוצה לידע אותו מה מפריע לה. זה בשבילו, שידע איכן לא לפגוע. הרי בעיניים שלה היא פועלת למען מערכת הנישואים. אם הוא לא יפגע בה, היא לא תהיה פגועה. ואם היא תזכה ליחס של מלכה, בוודאי שיהיה כאן מלך בבית. והיא נכנסת על הראש שלו. הוא ילדותי, הוא רק מכריז הכרזות. הוא לא באמת רוצה לשפר. היא מנתחת את נפשו, והיא בטוחה שהיא יודעת מה קורה אצלו, וכך כל אחד מאבחן את השני. זוהי גישה בלתי יעילה. זה דבר לא נכון להיכנס אל המחשבות, אל הדעות של הצד השני. האמת, אם נשאל כל אחד מהצדדים, הרי מה שהבעל עזב את הארוחה, נכנס לחדרו, זה רק בגלל שהוא לא רצה להיכנס אל ויכוח נוסף מבחינתו הוא פעל בצורה הנכונה. עד רבה, בעיניים שלו, המניעים שלו הם תיאורים, הם משקפים דאגה אמיתית למערכת הקשרים. הוא לא רוצה שעוד פעם יהיו בעוד בשלום בית, בגלל עוד ויכוח. והאישה, היא מאמינה? לא. למה הוא הלך והתכנס בתוך חדרו? זה כדי להעניש אותי. כזה הוא שתלטן. אם הוא משיג מה שהוא רוצה, הוא שמח. אם הדברים לא מתנהלים בדרך שלו, הוא קם והולך. הוא שתלטן. הוא רוצה להעניש אותי. היא לא מאמינה שהוא באמת מתכוון לנהל שיחה אמיתית וכנה על הבעיות של שניהם. הוא רק רוצה להיראות כמו אדם טוב ולהציג את עצמו. אני האדם הטוב והיעיל, והיא לא מבינה. היא מחפשת בעיות. היא הקורבן. הוא בעיניים שלא פועל בצורה נכונה. וכך כל אחד יותר מדי חושב על הצד השני. ואז הם נכנסים יותר ויותר אל המחשבות האלה. הם מעמיקים בהם והם חווים את מה שהם חושבים ולא את המציאות. כמו שאומר רבי ישראל בעל שם טוב בכתר שם טוב, זה מופיע בסימן עין ריש ה'. האדם נמצא במקום שמחשבתו נמצאת. האדם חווה את המחשבות שלו. והמחשבות שלו מעצימות את המציאות יותר ממה שהיא באמת. אדם בחרדה מתרכז בחרדה, הוא חווה אותה יותר ממה שהיא באמת. אדם בדיכאון חושב כמה הוא מסכן, כמה קשה לו. ככל שהוא חושב על כך, הוא נכנס עוד יותר למצב רוח מדוכדך. כי המחשבה היא מעצימה, היא מגבירה את מה שמתרכזים עליו. זוגות שמצליחים לנהל מערכת יחסים בריאה, הם מבינים שיכול להיות שהבעל או האישה מתנהגים באופן פוגע, אבל הם מאמינים שהם לא עושים את זה מתוך כוונה שלילית, אלא מתוך כוונה חיובית. אולי זוהי טעות, אבל זוהי כוונה חיובית. כשהאישה רוצה לדבר על הבעיות שלה, אולי היא לא עושה את זה בזמן נכון, אולי היא לא עושה את זה בצורה נכונה, אבל הכוונה שלה היא כן לשפר את הקשר. הרקע הזה חובה שיהיה במערכת יחסים בריאה. כשהבעל קם והולך, אולי הוא לא פועל בצורה נכונה, אולי הוא מעליב, אבל הוא לא עושה את זה כי הוא רוצה להשתלט. הוא עושה את זה כי הוא מאמין שכך אפשר לשפר את הקשר. הכוונה היא טובה, המעשה אולי לא, אבל מי שכוונותיו רצויות ומעשיו לא, יש עם מי לדבר. אבל כאשר כל אחד משני בני הזוג מתחיל להדביק תווית על הצד השני, הוא השלילי, היא הלא אכפתית, הדבקת התווית הזו מהווה מחסום בפני המשך הקשר בין שני האנשים האלה. ולכן הגישה היא או לדון לקו זכות, או פשוט לא לדון. אל תדון את חברך. ולצאת מתוך הנחת יסוד ששני האנשים האלה רוצים לחיות יחד בצורה טובה, הם עדיין לא מצאו את הכללים, כללי התקשורת שמתאימים לשניהם, כדי לפתור את הבעיות בצורה המתאימה לשניהם. לכן, בואו וניקח אירוע, נדמיין אירוע, שבן או בת הזוג, הבעל או האישה שלנו, מתנהגים בצורה שהיא, בעיניים שלנו, לא מקובלת. האישה מדברת עם בעלה על הבעיות שלה, והוא קם והולך ונכנס לחדר שלו. כעת התרגיל של האישה היא לנסות לדמיין את עצמה, מגיבה להתנהגות של בעלה, הפעם באופן מקבל יותר. עכשיו היא תדמיין את עצמה, לא! כמו שהיא בדרך כלל עושה בהתנהגות בתגובה האופיינית שלה, הוא לא אכפתי, הוא לא רגיש, אין עם מי לדבר. למי אני יכולה כעת להתקשר כדי לספר כמה אני סובלת וקשה לי במערכת היחסים? לא. בואו נדמיין תגובה חדשה. האישה אומרת לעצמה בראש, בעלי כעת קם והולך, זה לא נעים לי, אבל הוא לא עושה את זה נגדי. הוא עושה את זה כי הוא מאמין שכך הוא יכול לשפר את המצב, ואת הצורך שלי לדבר על הבעיות שלי, אני אוכל לעשות את זה יחד איתו. רק נמצא את הזמן והדרך המתאימה. חשוב שהאישה, שהבעל, יתאמנו להתנהג באופן שונה ממה שהם רגילים עד כה, כשהצד השני מגיב אליהם באופן שלא מקובל עליהם. הבעל מנסה לשפר את האווירה, והאישה מתחילה עם ביקורת, כי היא מאמינה שכך אפשר לשפר את האווירה, לדבר על הדברים. זה הזמן שהבעל משנה תגובה ואומר לה, ודאי, אני מבין שאת רוצה לדבר על דברים ואני מוכן. רק אם אפשר לא עכשיו, בוא נמצא זמן אחר, להתאמן לתגובה חדשה. ואז יוכל האדם לראות שבן או בת הזוג מוכנים לגישה החדשה. מוכנים לדבר על בעיה, אבל בזמן אחר. מוכנים לשפר את המצב רוח כעת, בתנאי שבזמן אחר נוכל לדבר על בעיות. וכך הצרכים של שני בני הזוג יזכו למענה. ואז יתברר להם שכל ההבחנה שלהם, הוא לא אכפתי, היא לא רגישה, הוא לא כנה בניסיון שיפור מערכת היחסים, היא לא כנה בכך שהיא רוצה לשפר את התקשורת או הקשר. כל ההבחנות הן לגמרי לא נכונות, שהרי המציאות מראה שבגישה חדשה כן אפשר לפתור את הבעיה. כן אפשר לדבר על הדברים בצורה שהיא מועילה לשני הצדדים. ומכאן למימד נוסף. גישה נוספת שהיא שלילית מאוד במערכת היחסים. גישת האשמים. מי האשם? זוגות, בני זוג שנמצאים במערכת יחסים לא טובה, לא יעילה, הם מאמינים שהצד השני הוא האשם. אם הוא היה רק יותר נחמד, אם הוא היה רק יותר מחמיא, אם הוא היה מדבר על הרגשות שלו, אם היא הייתה פחות מתלוננת, אם היא הייתה יותר מחנכת טוב את הילדים, וכך רשימה ארוכה. אם היא הייתה פחות, אם הוא היה יותר, וכך רואה כל אחד מהשניים את האשמה בצד השני. ואז הם גם מכריזים ואומרים, איפה האחריות שלו? איפה האחריות שלה? למה רק אני יודע לומר סליחה? למה רק אני יודע להתחרט על טעויות והצד השני לעולם לא אומר סליחה? וכך שני בני הזוג רואים את עצמם כבאמת אנשים שיודעים לומר סליחה, להתחרט, אבל הצד השני הוא לגמרי לא כזה. הוא באמת האשם. הביקורות הן רק הורסות. אז יאמר האדם, אני לא יכול להביע את הצרכים שלי, את הרצונות שלי? ודאי שאתה יכול. אבל לא בצורה ביקורתית ומאשימה. תדבר על עצמך. מה אני רוצה? אל תדבר על האחר. מה הוא לא בסדר? אל תאמר, הוא לא בסדר שהוא לא מגיע הביתה. הוא מתעסק בחוץ עם החברים שלו או העבודה שלו. אלא כן, הייתי רוצה שתגיע יותר, תהיה יותר עם הילדים. תגידי מה את רוצה. תגיד מה אתה רוצה. מסרי אני. לא האשמות, לא התקפות. כי האשמות וההתקפות שמות את הצד השומע המותקף בעמדת התגוננות. בעמדת הגנה, וכאשר האדם בעמדת התגוננות והגנה הוא לא מתרכז בצד האחר אלא רק בלהגן על עצמו, הוא לא במצב רוח של שותפות, של תקשורת. ולכן צריכים בני הזוג לזכור את הגישות הבאות. האמת היא דבר יחסי, כל אחד חווה את המציאות בצורה שונה. מה שהוא קם והולך באמצע הסעודה כשהאווירה היא לא טובה, כי האמת שלו שכך משפרים את המצב. ההתנהגות השלילית שלו בעיניים שלה היא בעיניים שלו התנהגות חיובית. כך הוא משפר את המצב. ויותר מכך, כל אחד מהשניים ייקח את האחריות מה התפקיד שלו בתוך מערכת הקשרים הלא מוצלחת בשלב הזה של החיים. כמו שהפתגם אומר, לכל אחד יש 100% אחריות על ה-50% שלו. לבעל יש אחריות על כך שהוא קם והולך באמצע המפגש ונכנס אל תוך הדרו. לאישה יש אחריות על כך שהיא מדברת על המצוקה והכאב בזמן לא מתאים. כל אחד לוקח אחריות על הצד שלו, ולא כמה האחר הוא האשם. חשוב לזכור, בזמן מריבה זה לא האדם. האדם לא נתפס בשעת צערו. האדם מצטער זה לא הוא, זה המצב רוח שלו. זה לא אומר שהאדם מצטער יכול להרשות לעצמו לפעול איך שהוא רוצה, אבל זה כן אומר שהאדם שנמצא בחברת האדם מצטער שלא יגיע למסקנה שזה הוא. זה המצב רוח גרם את זה. ולכן כשמתעורר קונפליקט, כשישנו משבר או מריבה בין שני בני האדם, הם מגיבים באופן אינסטינקטיבי, אימפולסיבי. אנשים אולי חושבים שהם מגיבים באופן בוגר, באופן נכון, אבל זו רק אשליה של ההרגשה. לדוגמה, יש בני אדם שבזמן ויכוח הם נאבקים, יש כאלה שנכנעים, יש כאלה ששותקים, יש כאלה שבורחים. כל מיני אופנים של תגובות של בני האדם בזמן ויכוח, וכל אחד מאמין שהדרך הזו היא הנכונה ביותר. ננסה לפרט את הדרכים האלה ולהראות את החיסרון שבכל אחת מהגישות מהדרכים האלה. יש בני אדם, כשהם רוצים להשיג משהו או מאבדים משהו, הם מתמודדים באמצעות מאבק. כלומר, הבעל כעת רוצה להשיג משהו מרעייתו. הוא מנהל מאבק, בכעס, באיומים, לפעמים בהתקפה, רמאות, ביקורות מרומזות, ציניות, עקיצות, או מסרב לשתף פעולה, מתעלם לגמרי. מה המטרה? המטרה שלו היא לא להבין שלה יש גישה מסוימת, לא יש גישה אחרת, איך מגיעים לפשרה נכונה. לא. הגישה היא לנצח. זו הגישה של המאבק. אדם שמתמודד עם קונפליקט בדרך של מאבק, מאמין שהדרך היעילה ביותר להזיז אנשים, להפעיל אנשים, להוביל אותם למקום הנכון. איך עושים את זה? בדרך של מאבק, לשכנע אותם או להעניש אותם. כנראה שניסיון החיים שלהם לימד אותם שאם מדברים בצורה הגיונית, שאם מנסים להגיע לפשרות, אם פועלים בצורה נדיבה, אז לא משיגים שום דבר. הדרך היחידה שנותרה להם להגיב היא ההתקפה. ולכן בהרבה מאוד מקרים הוא כועס, בגלל שהמציאות לא נראית לו כמו שהוא רוצה שתהיה, והוא רגיל להזיז דברים עד שהוא ישיג את הדברים איך שהוא רוצה. ודאי, לפעמים מאבק יכול להיות דבר שאין ברירה. אדם נאבק, מגן על עצמו. לדוגמה, הוא תובע לדין תורה מי שלקח לו מה שמגיע לו. הוא פונה אל גורמי האכיפה, כי יש כאן בן אדם עבריין, אין ברירה, צריך להשתמש כעת במאבק להכניע את האדם הזה. מדי פעם יש מקום להתנהג בצורה הזו. אבל כשהדפוס הזה הופך להיות התמודדות קבועה של האדם, חסרה לו הגמישות להתמודדות עם מגוון רחב של התרחשויות שיש בהם מתח ואי הבנה בין שני בני אדם. בהרבה מאוד מקרים יכולים אנשים להיות אנשי עסקים גדולים, בעלי מקצוע שהם מצליחים כל כך בתחום שלהם. הם מצליחים להזיז, לשכנע, להוביל, להכריע, לנצח. אבל אז הדמות הזו גם מגיעה הביתה. אולי בחוץ זה נצרח, אולי בחוץ זה נדרש, אולי בחוץ זו העבודה. אבל בבית? בבית זו לא המערכת. כי בבית אנחנו לא רוצים לנצח מישהו, לא רוצים להכניע מישהו, אלא רוצים לחיות יחד עם האדם האחר. ואיך ידע האדם אם יש לו גישה של מאבקים, של ניסיון לנצח את הצד השני? כשהאדם הזה משתמש יותר מדי במילים בסגנון של צריך כך וכך, תמיד הדברים צריכים להיות כך, לעולם אני לא אומר כך. כלומר, מדובר על אמירות שמבטאות הכללות וכללים מאוד נוקשים וברורים שכך החיים צריכים להתנהל. חסרה לאדם הגמישות, ההבנה שהחיים הם חיים נהדרים, אבל לא של האדם הזה לבד, אלא כאשר הוא מבין שכללי החיים מגוונים וצריכים להיות גמישים יותר, כי הוא לא חי לבד. האדם הזה, אם הוא רוצה להמשיך ולחפש ולזהות היכן ישנם איתותים שהוא סוג אדם שמנסה לנצח אחרים ולא לחיות איתם, זה אדם שיש לו נטייה למתוח ביקורת, למצוא פגמים. זה אדם ששואל, למה? למה עשית כך וכך? עונים לו תשובה. ואז הוא ממשיך לשאול, אבל למה? ועוד פעם, מסבירים לו. ועוד פעם הוא שואל, למה? הוא מתברר שהשאלה למה לעולם לא נרגעת. כי הוא שואל למה, אבל הוא מתכוון לנצח. הוא לא רוצה לשמוע הסבר, הוא לא רוצה לבטא הבנה והכלה. ויותר מכך, הוא כל כך בתוך מעגל המלחמתיות ומאבקי הכוחות, עד כדי כך שיש לו נטייה לראות את הצד השני, הרגיש, העדין, הרגוע, הוא הביקורתי, הוא הדורש. ובכך האדם המתקיף הזה אומר, אני? מה שאני מאשים? זו רק תגובה למה שהצד השני עושה לי. אם האדם רוצה לשמוע על עוד איתות, לזהות האם הוא מחפש שותפות בקשר או לנצח להכריע את הצד השני, האם יש לו גמישות מחשבתית להבין שהוא חשב א' ב' ג', אבל אז התברר שהוא טועה. הוא טעה לגמרי, מידע חדש מבטל את הדעה הקדומה שיש לו. אם מדי פעם דבר כזה קורה, זה כבר מתחיל להיות סימן שהאדם הזה גמיש ופתוח ולא מנסה תמיד לנצח ולהכריע. אבל אם לא, אז יכול להיות שמטרתו של האדם היא לנצח ולהכריע ולא יעניינו אותו דעות חדשות, כי הוא לא רוצה לבטל את הגישה הישנה לנצח ולהכריע. האדם שנמצא במאבק הוא סוג אדם שמחפש להכניע, לנצח, ולכן יש לו תחושה חזקה של חוסר צדק. מגיע לי, אני כל כך משקיע, אני כל כך מתאמץ, באמת שמגיע לי יותר, ומה שאני מבקש זה המינימום. כך הוא באמת מאמין. ובכך כל בקשה או הערה של הצד השני, הוא הופך את הבקשה או הערה, הוא מבקש, אחרי כל מה שאני נותן לו הוא עוד מבקש. זה סימן לכך שהאדם הזה חי במאבק, בניסיון להכניע ולא להבין שיש כאן שני צדדים. האדם שהוא מנסה להכריע, לנצח, הוא חי בדרך של מאבק, הוא מרגיש באופן קבוע כנרדף. הוא נוטה בדרך כלל לראות את הרע בצד השני גם כשהוא לא קיים, אבל הוא רואה את זה. הוא לא מספיק עירני שאדם לא חי במציאות כל הזמן, אלא במחשבות שלו, ועל מה שהוא שם דגש, את זה הוא רואה, ואל זה הוא מתייחס. ולכן אדם כזה מתקשה לבטוח בבן או בת הזוג. הוא ביקורתי כלפי הצד השני, ובהרבה מאוד מקרים גם כלפי עצמו. הוא מרבה לחוס על הפגמים שלו כלפי עצמו, כמו על הפגמים של הזולת. וכשמדי פעם הוא רואה שמסתדרים בלעדיו, דוחים אותו, לא צריכים אותו, הוא נבהל. הוא יכול להיבהל, כמו אדם שמתרגז על פגיעה שלא נאמנים כלפיו. הוא טועה לגמרי בהערכת המצב, כי הוא מסתכל על כל העולם בזווית ראייה של מנצח ומנוצח, ולא בזווית ראייה של שותפים. הבעל ביקש מאשתו שתכין לו כוס קפה. היא שכחה, היא לא הכינה. בעיניים שלו, היא עושה את זה בכוונה. זה חלק מהמאבק. הוא הנרדף, הוא הטוב והיעיל, והוא חייב ליישר אותה. וכך הוא מרשה לעצמו לבטא התפרצויות כעס פעם אחר פעם, למרות שהן פוגעות והן לא פותרות בעיות. ומכאן למימד נוסף, יש בני אדם שהם בזמן ויכוח בורחים. ישנו ויכוח בין שני הצדדים, הבורח יוצא מהחדר. הוא לא רוצה לעלות נושאים סבוכים, פחד, שמה יהיה ויכוח. הוא מכחיש שהבעיות קיימות, או מתנתק כשבן או בת הזוג מדברים אליו. לא פלא שהאדם הזה יכול לסבול לדוגמה מהתמכרות לעבודה או התמכרות לקניות, העיקר לא להיות במקום שיש שם ויכוחים. לכן יכול האדם הזה להיות עם מעורבות יתר בכל מיני פעילויות חוץ מהבית, כדי להימנע מלהתמודד עם נושאים חשובים בתוך הבית. מדי פעם יש בעיות קשות, ובזמנים מסוימים של החיים צריך האדם להשיח דעת. אבל כשהבריחה או ההתרחקות נעשית לדפוס קבוע, אז הבעיות לא נפתרות. יש כאן דחייה של הבעיות, דוחים אותה והן מצטברות ותופסות תאוצה גדולה יותר ויותר. הניסיון להימנע מלדבר על הבעיות, לא רק שלא פותר את הבעיה, לא רק שמדחיק את הבעיה, אלא יותר ויותר מייצר תחושה אצל שני בני הזוג שבעיות הן לא יכולות להיפטר ביניהם. כי הרי כל אחד מהם כשמדחיק את הבעיה, הוא נשאר בינו לבין עצמו, בראש שלו, עם כל מיני מחשבות. כמה אני הצודק והשני טועה, והם לא מאמתים את המחשבות שלהם. לא בודקים מה הבעיה, והאם בכלל זה ניתן לפתרון. וכך הם מתחילים להתרחק האחד מהשני. במקום להתמודד עם המתח, הם מתרחקים, הם מתנתקים. כאן חשוב לדעת, שבני הזוג בדרך כלל לא מתחילים בגישה הזו, הם קודם כל מתווכחים רבים, אחרי שזה לא מצליח, אז בורחים בגישה של האדישות, הבריחה, שהיא חמורה יותר. כי כאן כבר אין שיחה. לא רק שאין שיחה, אין אמון שעוד יכולה להיות שיחה. היו להם גישות לא יעילות במערכת הנישואים, היות שהגישות לא עבדו, הם הגיעו למסקנה שאין סיכוי. אבל זו הייתה טעות, טעות בהבחנה, ועם זה הם חיים, ועל בסיס ההבחנה המוטעת, הם מגיעים למסקנה שהאדישות עדיפה על פני הידברות. וההימנעות מדיון וויכוח על הבעיות גורמת דווקא לגריסה של מערכת הקשר בין שני הצדדים. יש בני אדם שמתמודדים עם חוסר התקשורת באמצעות שיתוק, קופאים במקום. כשהם צריכים להתמודד עם קונפליקט, הם נכנסים למצב רוח של שיתוק. אין יוזמה, אין יכולת לחשוב בבהירות, לא פעם גם הרגשת חרדה כשהם שומעים תלונות עליהם. ואז כשהם צריכים לעשות משהו, הם לפעמים סובלים מחוסר החלטיות. האישה רוצה להגיב לבעלה. אם היא תאמר א', היא מפחדת מה הוא יאמר. אם היא תאמר דבר נוסף, גם כן, מה הוא יגיב. ובגלל הפחד מעשיית הדבר הלא נכון, האדם שמתמודד באמצעות שיתוק או כיפאון, יכול להתעלם מהנושאים שמדברים איתו עליהם. לא בגלל שהוא רוצה להתעלם, אלא כי הוא פשוט לא מצליח. ובמעין חרדה, יש והאדם רוצה לפתור בעיות בקשרים שלו, והוא באמת אוסף הרבה מידע שיעזור להחליט. הוא פונה לייעוץ נישואים, הוא קורא ספרים, ספרי הדרכה, מבקש עוד מידע, לומד עוד מידע ועוד מידע. ואז הוא יוצר לעצמו את האשליה שכן הוא מתמודד עם הבעיה ועושה משהו חיובי למען שיפור הקשר. יש להם ויכוח בנושא חינוך הילדים, איך צריך לחנך. הוא רוצה לאסוף עוד מידע ועוד מידע, והוא מתעכב עד שהוא מחליט, אבל הוא יותר מדי מתעכב. הוא כבר קופה במקום ולא מתפקד, ולמה? הוא יותר מדי מתעסק בלאסוף עוד מידע. הוא משותק רגשית, ולכן הוא לא מגיע לקראת החלטה איך לפתור את הבעיה שמטרידה את שני בני הזוג. ישנו עוד מנגנון, ישנה עוד גישה שמתמודדים בני האדם במאבקי כוחות, בוויכוחים, במריבות האחד עם השני. גישה באדם מתמודד באמצעות כניעה. הוא נכנע ומתפשר יותר ממה שהוא יכול, ולאחר מכן הוא צובר יותר מדי תסכולים. האם צריכים להיות ויתורים במערכת הנישואים? ודאי, חובה. אבל גם חובה שיהיה איזון, כי בהרבה מאוד מקרים האחד מהשניים הוא מציית יותר מדי, ידו של האחד על העליונה, והצד השני נכנע יותר מדי. והנכנע, הוא לא עושה את זה בהכרח ממקום שמקדם את הקשר. ולמה? כי ישנו מחיר שיום אחד הנכנע עתיד לשלם או המכניע. ולמה? כי כשאדם משתמש באופן קבוע בדרך של כניעה כדי להימנע מעימותים וויכוחים, בסופו של דבר יכול האדם הזה להגיע למצב רוח מדוכדך, שחיקה ודיכאון. אם האדם מרגיש שהוא הולך על הבוהנות כדי להימנע מעימותים, אם הוא מרגיש יותר מדי פעמים חסר אונים, לא יעיל, אם יש לו דימוי עצמי נמוך שלא על עצמו, לא פעם האדם הנכנע הוא סוג אדם שאוהב להתחבר דווקא לאנשים שהם עם דעות חזקות, דעות מוצקות. האדם הזה, הנכנע, הוא יותר מדי נמנע מפעילות או עשייה שיכולה לגרום לו להרגיש טוב. לא ממקום סגפני שמרומם את האדם, אלא ממקום סגפני שמשפיל את האדם. הוא כל כך רוצה להימנע מעימותים בני האדם שהוא נוהג לפייס את דעתם. ודאי שהוא לא יעמוד על דעתו. אין הכוונה שיש צורך להתווכח ולריב, אבל כן ישנו צורך באיזון של תן וכך. וכשאדם לא נמצא במקום הזה, הוא מוותר על המקום שלו והצרכים שלו, הוא עתיד לסבול ממצב רוח מדוכדך, שחיקה, אולי דיכאון, ושני הצדדים יפסידו מזה בסוף. לא רק הנכנע, גם המכניע, כיוון שהמכניע אולי הרוויח ניצחון נקודתי, אבל הפסיד את השותף לחיים. ויש צורך שהאדם הנשלט ייצר איזון. ודאי מדי פעם לרצות את האחר, לעשות מה שהוא רוצה, אבל שגם האדם המרצה יביע את רצונו. לא להיכנס למאבק, אבל כן לפשרה וגמישות כדי שכל אחד מהשניים יזכה למענה, לצרכים, לרצונות, גם אם לא בצורה מוחלטת, אבל כן שתהיה מגמה שישנה התחשבות הדדית בצרכים וברצונות של שני הצדדים. לא פעם ישנה מערכת גומלין בין שני בני אדם, שהאחד רוצה שהכל יעשה על פי דרכו, או לא עושים בכלל. ולכן הצד השני מבין שאין ברירה בעיניים שלו, אלא להיות פסיבי וכנוע. ולא פעם האדם המרצה לא מפנים שככל שהוא מרצה, זה בור ללא תחתית. ככל שהוא מרצה, הוא הופך את הצד השני לשתלטן יותר ויותר. ולכן המטרה היא להוביל את שני בני הזוג. לידיעה שיש בעיות, צריך להתעמת איתם, לפתור אותם, לא להתעלם מהם, אבל ללמוד לגשת לבעיה באופן הוגן. לא ממקום של אי אפשר לשתף פעולה, לא ממקום של אני צודק והיא או הוא טועים, כי כל נקיטת גישה שמושתתת, שמבוססת על מאבקי כוח, האשמות, ביקורת, ציניות, עקיצות, חוסר אמון, כל זה רק מגביר את הקשיים. הגישה השלילית הזו מקבעת את המצב והופכת אותו לגרוע יותר ממשהו באמת. גישות חיוביות, אלה הן גישות שבהן שני בני הזוג רואים האחד את השני באור חיובי יותר, גם אם לא רואים בו מעלות, לפחות לא מתעסקים במחשבות, כמה הוא רע, כמה היא רעה, כמה כל אחד שלילי. גישה חיובית, נמנעי מלדון האחד את השני, לא לחפש לדון לקו זכות, לא לדון בכלל. דבר נוסף, המחויבות ההדדית, לחפש פתרונות שמתאימים לשני הצדדים, ועדיף פתרון שהוא נותן מענה 60% לבעל, 60% לאישה, מאשר 100% פתרון לבעל או לאישה. מכיוון ש100% פתרון רק לצד אחד, זה 0% פתרון לשני בני הזוג. כאשר מדובר על מענה 60% לבעל, 60% לאישה, אז אולי כל אחד באופן פרטי מרגיש שהוא זוכה למענה 60% מהצרכים והרצונות, אבל יש כאן 100% מערכת נישואים, שלום בית. דבר נוסף, הפתיחות היא חשובה. כאשר ישנה פתיחות, בני הזוג יודעים לייצר אווירה של ביטחון, שהם כן יכולים להביע את עצמם, את העמדות שלהם, למרות אי הנוחות שעלולה להיות בעקבות כך. כדאי למצוא לזה זמנים קבועים, כדאי לעשות את זה ללא האשמות, ללא התקפות, ללא ביקורות, כיוון שכל אלה גורמים לבריחה משיחה, או להגברת מאבקי הכוחות בתוך השיחה. אל הפתיחות. כל אחד מביע את הצדדים שלו, את הצרכים שלו. חשוב שהשיחות לא יהיו ארוכות מדי, שיחות קצרות. לוקחים נושא אחד ואומרים אמירות קצרות, לא ארוכות מדי, כי זה מעייף את שני הצדדים. דבר נוסף, להתווכח על העובדות, מה קרה, איך קרה, ויכוחים כאלה לרוב לא מייצרים תוצאה טובה, והפוך, מייצרים עוד תסכול, שחיקה ומצב רוח מדוכדך. עדיף לא להתווכח על מה שהיה, אלא מה רוצים שיהיה מכאן ולהבא. אפשר ללמוד מהעבר, אבל לא להתעסק בזה יותר מדי. וכדאי, וחשוב, שבני הזוג יצאו מתוך הנחת יסוד שלכל אחד מהשניים ישנו את ההיגיון שלו, את זווית הראייה שלו. כל אחד הוא הגיוני בדרכו שלו. הבעל לא עוזר בבית. זה לא הגיוני, אבל בעיניים שלו זה כן הגיוני, כי הוא עושה הרבה דברים מחוץ לבית. זה לא אומר שהוא צודק. זה לא אומר שצריך להסכים זה. אבל זה כן אומר שהנחת היסוד היא, אני מבינה איך שאתה רואה את הדברים, מבינה את ההיגיון שלך, אבל כן הייתי רוצה שנמצא פתרון אחר למצוקה, לבעיה שישנה. כלומר, הנחת יסוד של הבנה כלפי האחר, ולא בהכרח הסכמה, כי את ההסכמה מייצרים שני בני הזוג יחד. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.